חכמינו מלמדים אותנו שכל מה שנאמר בתורה, הכל בא ללמד אותנו, להורות לנו הוראות, ללמד אותנו דרך, ללמד אותנו את המעשה אשר נעשה. אין סיפורים בתורה, אין סיפורים באלמה. הזוהר מרחיב את הדיבור על כך ואומר שאוי לו למי שחושב שיש סיפורים בתורה. התורה היא לא היסטוריה, התורה לא באה לספר לנו את העובדות, את המעשים שהיו מאז ומקדם, אלא בכל מה שהתורה אומרת לנו, היא באה להורות לנו דרך. ועל כן אמר רבי יצחק בתחילת התורה, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שמשם מתחילות המצוות, והמצווה הראשונה שאנחנו נצווינו. ולמה התורה נכתבה? רבי יצחק מפרש, מפני ללמד שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ואת הארצות, הוא נתן את הארצות למי שהוא רוצה, הוא נתן את זה לישראל, את ארץ ישראל לעם ישראל, שמרו הגויים לסתים אתם, תאמרו ריבונו של עולם הוא הבעלים על העולם, והוא נתן לנו את הארץ הזאת. וכמובן, על פי השאלה הזאת של רבי יצחק, שזה הלימוד העיקרי כמובן, שהוא לומד, אבל אנחנו צריכים וחייבים ללמוד עוד לימודים, מה מלמדת אותנו התורה בפרשיות הללו, פרשות בראשית נוח. אחד הלימודים, בריאת האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת האדם, והתורה מלמדת אותנו שהאדם נברא בצלם אלוקים. בדמות אלוקים עשה אותו, בצלם אלוקים עשה את האדם. וכוונת התורה ללמד אותנו את היסוד הגדול, שעניינו של האדם הוא אלוקי. ושזה תוכן המהות שלו ותוכן המגמה שלו. לזה הוא צריך לייעד את עצמו, להיות אלוקים, להיות דומה לאלוקים, ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, להידמות לו. זה כל עניינו של האדם. המהר"ל מסביר על דברי רבי עקיבא שאמר, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. ועל זה באים דברי בן עזאי שאומר שיש כלל גדול מזה, זה ספר תולדות האדם. צלם אלוקים עשה את האדם. אומר המהר"ל ששניהם מתכוונים לאותו דבר, גם רבי עקיבא וגם בן עזאי. הפשט הפשוט שנוהגים לפרש בדברי חכמים אלו, זה שרבי עקיבא אומר כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, תדע לך שאתה וחברך מחוברים ביחד, וצריך לאהוב כל אחד כמוך. אתה צריך לאהוב כל אחד כמוך. ואם אדם לא אוהב את עצמו, אז הוא לא צריך לאהוב אחרים, או במובן דברים מסוימים הוא לא זקוק להם, אז הוא לא צריך לסייע למי שכן זקוק בדבר מסוים. האם צריך האדם תמיד להשוות עם עצמו, מה שחסר לו זה הוא צריך לעזור לאחרים, מה שלא חסר לו אז לא צריך לעזור לאחרים? בא בן עזאי ואומר, לא, כל אדם הוא צלם אלוקים, ואתה צריך להתייחס לכל אדם בצלם אלוקים. זה לא, אל תשווה את עצמך, לא, יש דברים שאתה לא זקוק והוא כן זקוק. אתה צריך להתייחס לכל אדם בהכרה, בידיעה שיש בו צלם אלוקים. המהר"ל מסביר שגם רבי עקיבא מתכוון לזה. ואהבת לרעך כמוך, פירושו של דבר, כי אתה והוא יש לכם קצת דמיון שווה, כי שניכם צלם אלוקים. אתם יש לכם שורש אחד שמאחד אתכם, ולכן אתם צריכים לגלות את האחדות הזאת, את המציאות האמיתית העצמית הזאת שקיימת במציאות, שאתה והוא שניכם צלם אלוקים. צריך לגלות את זה באהבה, באחדות חיצונית, באחדות גלויה. וזה כלל גדול בתורה, לדעת שאדם הוא צלם אלוקים. זה הכלל הגדול בתורה. ואהבת לך כמוך מלמד שאדם הוא צלם אלוקים, וזהו כלל, זה שורש כל התורה כולה. כי לכאורה, ואהבת לך כמוך זה שורש כל מצוות שבין אדם לחברו, אבל יש גם מצוות שבין אדם למקום, יש גם מצוות שבין אדם לעצמו, שהן לא קשורות עם אחרים. ואיך זה, ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה, אלא אומר המהר"ל, הכלל הגדול בתורה הוא שאתה תדע שאדם הוא צלם אלוקים. אתה מחויב הרי לאהוב את חברך, כך אומר הפסוק. מפני למה? מפני ששניכם צלם אלוקים. ואם אדם יודע את הידיעה היסודית הזאת, זה כלל גדול בתורה. אז זה עניינו, להיות צלם אלוקים, לגלות את הצלם אלוקים שבאדם, שבעצמו. זה לימדנו אותנו התורה בפרשת בראשית. להכיר את היסוד הזה שאדם נברא בצלמו, כביכול, כדמותו, כביכול, כאין איזה דמיון כלשהו. יש איזה צד מסוים של איזה משהו, הקדוש ברוך הוא הטביע בנו משהו, צלם אלוקים, וזה כל ענייננו, וזה כל מהותנו, ואת זה אנחנו צריכים לגלות. להיות נוהגים בהתאם לכך. להיות חיים מתאימים, חיים שנובעים מהמהות הפנימית הזאת שטבועה בתוכנו. זה יסוד אחד, זה הכלל הגדול, כלל גדול בתורה. ועוד, המשנה במסכת סנהדרין לומדת כמה דברים מהעובדה הזאת שאדם נברא בצלם אלוקים. שאדם נברא בצלם אלוקים, נברא יחידי. המשנה במסכת סנהדרין בדף למצאים. ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אומרת הגמרא שאינו אומר כל דם אחיך, אלא דמי אחיך, דמו ודם זריותיו. ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. כל המאבד נפש אחת, הוא לא רק איבד את הנפש הזאת, אלא כל ההמשך שהיה יכול להיות נמשך ממנה, את הכל הוא איבד. וללמדך לצד השני, וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. אומרים חז"ל, למה נברא אדם יחידי? להראות, אדם הראשון נברא יחידי. כמה לימודים יש לנו ללמוד מכך? מצד אחד, שכל בני אדם ידעו שהם בעצם באים משורש אחד, לא יאמרו הרבה רשויות, לא גם משפחות התגרו בזו שאני יותר מיוחסת ואני פחות מיוחסת, כולם באים ממקור אחד, ממקור אחד. אבל ללמד, אדם נברא יחידי, שמאדם יחידי נמשך עולם שלם. עולם גדול ועצום לדורי דורות נברא מאדם אחד. ולמד לך שכל אדם ואדם יש בו את היחידיות הזאת, את האפשרות הזאת, שממנו אחר כך נמשך עולם שלם. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. חכמים אומרים עוד דבר, שנברא אדם יחידי ללמד את גדולתו של ריבונו של עולם. שאדם שהוא יוצר איזה חותם אחד שווה, הוא חותם בחותם הזה חותמות רבים, כולם, כל החותמות הן זהות, הן דומות זו לזו. והקדוש ברוך הוא יצר את האדם, ואין אחד, והוא כולם נחתמים ונבראים כאנשים, כאדם, ואין אחד דומה לחברו. וכשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות. כלומר, גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שיכול לטבוע אותה מטבע ובכל אחד באופן אחר, באופן שונה ובאופן מיוחד. ולמד לנו כאן גדולתו של הקדוש ברוך הוא, ולמד גם את עניינו של האדם. אדם יכול לומר, בשבילי נברא העולם, מפני שכל אדם ואדם יכול להיות ממנו עולם שלם. ואדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם, מפני שהוא אקזמפלר יחיד, שאין דומה לו בכל העולם, בכל הדורות. כל אחד ואחד הוא דמות מיוחדת שאין לה שום דמיון לאחרים. גם בצורה החיצונית, וכמובן שזה מבטא את המהות הפנימית, את הנשמה הפנימית. כל אדם ואדם הוא מיוחד, הוא שונה מהשני, ויש לו תפקיד מיוחד, ואף אחד בעולם לא יכול למלא את התפקיד שלו. רק הוא היחידי שנוצר בצורה מיוחדת, אופי מיוחד, תכונות מיוחדות, כוחות נפש מיוחדים וכוחות פיזיים, גופנים מיוחדים. בכוונה, לכתחילה, כל אחד בצורה המיוחדת שלו, כי יש לו את התפקיד המיוחד שלו, שאיש בעולם לא יוכל למלא את התפקיד הזה. ולכן הוא צריך כל אדם ואדם לומר, בשבילי נברא העולם. כי את התפקיד שלו אף אחד לא יוכל למלא, אף אחד אחר לא יוכל למלא. אחריות. אדם אומר, בשבילי נברא העולם, מכיר בעובדה הזאת, בגדולה הזאת, מצד אחד שמחה גדולה ותחושה של חשיבות, בצדק, שאדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. במובן מסוים, זאת אומרת, במובן המסוים שלי, כל העולם כולו נברא בשבילי. במובן אחר, בשביל מישהו אחר נברא. אבל במובן מסוים, את ההופעה של העולם שאני צריך לגלות, אף אחד לא יוכל לגלות, ועניינו של העולם לגלות את ההופעה הזאת, אז בשבילי נברא העולם. אז זה משמח מאוד, וגם אחריות גדולה מאוד, שאדם צריך לגלות את המהות המיוחדת שלו, להוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל, הכוחות המיוחדים שלו, שאיש אחר לא יוכל לגלות אותם. ואיך הם מתגלים? אדם שואל את עצמו, במה באמת אני מבטא את המיוחדות שלי? בכל. כל מעשה שאדם עושה. כל תפילה שאדם מתפלל. כל מצווה שאדם מקיים. כל אחד מקיים את זה אחרת. כל אחד עם המיוחדות שלו. עם התחושות שלו, עם ההרגשות שלו. עם הקול המיוחד שלו, עם המעשה המיוחד שלו, כל אחד עושה את אותה מצווה באופן אחר. פעם אנחנו הסברנו את הדבר הזה על מצוות כתיבת ספר תורה. כל אחד מישראל חייב לכתוב ספר תורה. גם מי שירש ספר תורה מאבותיו. ויש לו במה ללמוד. ואם כל אחד חייב לכתוב ספר תורה, אז גם האבא שלו כתב את הספר, וגם הסבא שלו כתב את הספר. ואם כן, יש לו כבר כמה ספרים בבית. והוא מצווה לכתוב ספר תורה בעצמו. למה? מה יעשה עם הספר? יש לו כבר ספרים ללמוד. כי הכתב שלו שונה משל אחרים. ומי שקונה ספר תורה שמחר כתב בשבילו, זה לא זה. לא זה עיקר המצווה. אמנם אם אדם לא יכול לכתוב בעצמו, ייתן למישהו אחר לכתוב. אז זכוחו של אדם כמותו. אבל זה מצווה שבגופו, שכל אחד יכתוב ספר תורה, וכל כתב יד הוא שונה מהכתב שלך, של השני. וכל אחד צריך לבטא את התורה בכתיבה, כמו בדיבור, כך בכתיבה. כל אחד צריך לכתוב ספר תורה, וכל כתב יד הוא שונה משל השני. ויש בו הבאה של המהות המיוחדת של הכותב. ולכן אפשר על פי כתבי היד, לפעמים מי שמומחה בזה מכיר את האופי של אנשים לפי כתב היד, כי הכתב היד הוא מביע את התוכן המיוחד של האדם. וכשהוא כותב ספר תורה, אז הוא מביע כאן כתב, הבאה של איך הוא מבין את התורה, איך הוא קורא את התורה, בהבאה שלו, במיוחדות שלו. וכך בכל מצווה ומצווה. כל מצווה שאדם מקיים היא שונה ממה שאחר מקיים את אותה מצווה. בין תלמוד תורה, בין תפילין, בין ציצית, בין כל שאר המצוות, כל מצווה שאדם מקיים, יש בה משהו מיוחד בצורה שהוא מקיים אותה. ולכן צריך האדם לומר, בשבילי נברא העולם. לא צריך לחפש את המיוחדות. במה אני מיוחד? אני צריך לכתוב אחרת מכולם, אני צריך לפרש את דבריי אחרת מכולם. שיטה חדשה בלימוד, שיטה חדשה בהשקפת עולם, אני צריך מה המיוחד שלי? כל אחד יש לו מיוחדות במה שהוא חושב, במה שהוא אומר, איך שהוא מתבטא, איך שהוא מדבר, איך שהוא מתנהג, איך שהוא עושה, התנועות שלו. וכל מצווה שהוא מקיים, היא מתקיימת באופן המיוחד. ולפעמים יש אנשים שיש להם יכולת להבעה מיוחדת, וזה דרך לגלות איזה דרך, בוודאי שזה מה שצריך לעשות. זה מה שאדם צריך להרגיש, את התפקיד שהוא ממלא, את התפקיד המיוחד שהוא ממלא, שאין אחר שיכול למלא את התפקיד שלו. ולדעת שזה מה שהוא עושה, יש לזה השלכות לדורות ולדורי דורות. כי כל אדם נברא, כל אדם ממנו צאת תולדות ותולדי תולדות עד סוף כל הדורות, וההתנהגות שלו וההתרוממות שלו היא פועלת אחר כך על כל הדורות. וזה מה שאומרת התורה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק היה ודורותיו, את האלוקים התהלך נוח. איש צדיק היה בדורותיו? יש פירושים של חכמים שפירשו רק בדורותיו, אבל בדורות אחרים, כמו הדור של אברהם אבינו, הוא לא היה כל כך נחשב לצדיק. יש להפך, קל וחומר, יש דורשים לשבח, שאם בדורותיו הוא היה צדיק, שהוא היה בדור של רשעים, אם לא היה בדור של צדיקים, היה בוודאי צדיק גדול מאוד. באמת, יש אופעים שונים, יש אנשים שכשיש להם אתגרים, אז הם מוצאים הרבה את הכוחות מן הכוח על הפועל. נמצאים בסביבה שצריכים להתמודד איתה, פתאום הם מגלים כוחות גדולים, חזקים, שבגלל ההתמודדות היא מוציאה מהם כוחות מאוד גדולים. יש אנשים להפך, שאם דורשים מהם התמודדויות קשות, אין להם את הכוח. אבל אם יש אווירה טובה, הם יכולים לגלות המון המון כוחות. בסביבה חיובית, בסביבה טובה, הם יודעים להוציא את הכוחות שלהם מן הכוח אל הפועל. יש צדיקים כאלה ויש צדיקים כאלה. יש צדיקים שרק במקומות קשים הם מצליחים. במקום שקל, אין להם אמביציה, אין מרץ, אין להם נגד מי להילחם. יש להם את הכוח להראות שיש אתגרים, אז הם, הכוחות שלהם יוצאים, מגלים את הכוחות שלהם. לדורותיו. אבל זה אומר, מבאר, נוח איש צדיק, את חכמים היה בדורותיו צדיק יסוד עולם. הצדיקות היא יסוד קיומו של העולם. זה סיבת קיומו של העולם. מי שהוא צדיק הוא היסוד. הוא מחזיק את העולם. נוח איש צדיק, והצדיקות שלו היא באמת נסתה יסוד עולם. הוא ממנו אחר כך נתקיים המשך העולם. בכל העולם כולו אחרי נוח, בני נוח. צדיק היה בדורותיו, הכוונה בכל הדורות שיצאו ממנו. הצדיק הזה, הוא החזיק את כל הדורות שיצאו ממנו. בגלל צדיקותו נמשכו כל הדורות. לולי צדיקותו של נוח, לא היה המשך. לא היה אף אחד נשאר אחרי המבול. צדיק היה בדורותיו. הצדיקות של האדם היא נמשכת אחר כך בכל הדורות. כלומר, מה שעושה האדם זה לא רק נוגע לו, הוא לא רק מוציא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל, הוא לא רק מגלה את המיוחדות שלו, אלא הגילוי הזה, הגידול הפנימי שאדם מגדל את עצמו, ושאדם מתרומם למדרגה של צדיק, זה מזה אחר כך נמשך שפע והמשכה לכל הדורות הבאים ממנו. הבאים ממנו באופן ישיר, והמושפעים ממנו, שהם גם כן בגדר של בנים. בפרשת נוח, יש אריכות גדולה בספר בבעל שם טוב על התורה בענייני התפילה. התורה מצווה את נוח, הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח, עשה לך תיבה, בוא אל התיבה. ואתם יודעים שבחסידות פעמים מפרשים מילים תיבה זה מילה, כן? תיבה זה לא רק בעניין הספינה הזאת, כן? שפתאום משתמשים במילה תיבה, מילה תיבה זה מילה של מילה, כן? ואז הכוונה, כשאדם מוציא מילה מפיו, הוא צריך להוציא אותה בשלימות, לעשות את התיבה, שהיא תהיה מושלמת. צוהר תעשה לתיבה, רבה השם טוב. להעיר את המילה, את מילות התפילה, שהן תהיינה מהירות וזורחות, וכל מילה של התפילה צריך להציר אותה מכל זדיה, תחתיים, שניים ושלישים תעשיה. צריך לעלות ממדרגה למדרגה, את התיבה, כן, את המילה. וככל מה שאדם יותר מתבונן במילים שהוא מוציא מפיו, ובתוכן העמוק שהוא מוציא מפיו, המילים אכן מהירות ומקבלות תוכן פנימי נשמתי. בוא אל התיבה. פירושו של דבר, תיכנס לתוך התפילה. תהיה שקוע בתפילה, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זו תפילה, חז"ל אמרו. כל הנפש, כל המהות, כל כוחות הנפש אל תוך התפילה, לעבוד את השם עם כל הכוחות. ואם שם מובא שהבעל שם טוב פעם ביום הכיפורים ראה שיש קטרוג גדול מאוד על ישראל. מה הקטרוג הגדול שיש על ישראל? הפעם לא על הרשעים, על האנשים הטובים, אנשים שומרי תורה ומצוות, אנשים שהולכים לבית הכנסת להתפלל, שבא המקטרג ואמר, איזה יחס שלהם לתפילה? הם הולכים בדרך, שם, באותה תקופה, היה שוק, מוצאים איזה מציאה, אולי לקנות בזול, נצרים, אחר כך מאחרים, מאחרים את פסוקי דה זמרה, באים להשתבח, באים מאוחר. זה יחס לתפילה, קטרוג גדול. כלומר, זה לא רק בשוק, זה יכול להיות כל מיני דברים, שאדם נתרד ואומר, אני אעשה עוד דבר ועוד דבר, ובינתיים קצת לאחר, קצת מאחר את התפילה, לא ביחס הנכון של ההכנה לתפילה. כל אחד עם מקרא וסיבותיו, זה הקטרוג מאוד גדול. אבל הבעל שם טוב הרי תמיד מלמד זכות על ישראל, אז הוא בא בהסבר שאפשר ללמד זכות על ישראל. כלומר, זה נכון שזה יכול לקרות דבר כזה שלפני התפילה, אז אדם אולי יתעסק בכל מיני עיסוקים, וזה גרום לו לאיחור, אולי זה מבטא משהו. אבל אחרי התפילה, אם יבואו למישהו ויגידו לו, תמכור את התפילה שלך. אנחנו רוצים לקנות את הזכויות האלה, שנוצרו מהתפילה שלך. אף אחד לא רוצה למכור את זה. מה פתאום? זה משהו יקר מכל. זאת אומרת שכן יש יחס אל התפילה. למד את זה הבעל שם טוב, שכך באמת הנהגתו של הקדוש ברוך הוא מהפסוק, שכתוב לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כלומר, אתה עושה חסד, למה שאתה משלם לאיש לפי המעשה אחרי שהוא עשה, לפי איך שהוא מחשיב את המעשה אחרי שהוא עשה, לא לפני שהוא עשה, כי לפני שהוא עשה אז לפעמים קצת זלזולים, אבל אחרי זה הוא לא יהיה מוכן לוותר עליו, ואתה תשלם לאיש כמעשהו. כנראה שהבעל שם טוב התכוון בדרך ככה דינה לרמז לתלמידים שגם לפני התפילה צריכים לעשות הכנות, אחרת התפילה, אם אדם לא בא עם הכנה מסוימת לתפילה ועם כובד ראש, אז ככה באמת בסופו של דבר אני נראה את התפילה. המשך לדברי הבעל שם טוב, נעמוד היום על איזה נקודות חסידיות. אז יש תלמידיו של הבעל שם טוב, של המגיד ממזריץ, שהמשך הדורות, יש בספר אור המאיר, אחד מתלמידים המובהקים של המגיד ממזריץ. הוא אומר שאדם, כשהולך להתפלל, הוא צריך להתפלל מתוך תחושה של התקשרות אל כל העולם כולו. ומתוך ההתקשרות הזאת לבוא אל התפילה. מה פירוש הדבר הזה להתקשר? פשוט כל הפשט הפשוט הוא שכשאדם בא להתפלל לפי ריבונו של עולם שהוא מעל כל המציאות, הוא כאילו אדם מתוך כל הבריאה בא לפנות אל הבורא שהוא מעל הכל. זה פגישה מיוחדת במינה, שפגישה של אחד מהנבראים עם בורא העולם, עם בורא עולמות. הוא כאילו מייצג את כל הבריאה, כי הוא פונה למשהו מעל, לריבונו של עולם. הוא צריך לפנות בתור חלק מכל הבריאה כולה. אבל מה פירוש להיות מקושר עם כל המציאות כולה? להתבונן בכל גדולת השם שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאות. וכל בריאה ובריאה היא פילי פלאים. גם בריאות קטנות וגם בריאות גדולות. כל בריאה היא פלא עצום בריאתה. שאף רק הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את הנבראים. ומתוך ההתרשמות הזאת, מכל הנפלאות של בריאתו של הקדוש ברוך הוא את עולמו, מתוך ההתלהבות הזאת, לראות את הגדולה האלוקית, מתוך זה אדם צריך לפנות אל ריבונו של עולם. ואז אם הוא פונה מתוך כל ההתרשמות של כל המציאות, הוא מרמם את המציאות שהיא גרמה לו להתרוממות הזאת, אז היא מקושרת עם ההתרוממות הזאת, והיא גם כן מקבלת שפע. מתוך כך אדם שופע שפע של ממשיך שפע של הקדוש ברוך הוא על כל המציאות כולה, על כל הבריאה כולה. וזה מה שנאמר, קח לך מכל מאכל, זה אמר הקדוש ברוך הוא לנוח, כן? קח לך מכל מאכל אשר יאכל, והיה לכם ולהם לאוכלה, כן? לכל הבריאות כולם. קח לך מכל מאכל, זאת אומרת, מכל המציאות תיקח תיקח ותעלה, ואחר כך יימשך מזה השפע לכל. כלומר, כניסתו של נוח לתיבה, זה כניסה לפגישה עם, לתפילה, לתיבות של התפילה, להתרוממות העליונה ביותר. ממשיך הדבר הזה, מדייק מדברי חכמים, שחכמים אמרו בסוף קהלת, על הפסוק, בסוף קהלת, סוף דבר, את האלוקים יראה ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? שואלת הגמרא במסכת שבת, והגמרא משיבה, כי זה כל האדם, כל אחד הפשים שם, כי כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. מה פירוש לצוות לזה? כל העולם לא נברא לצוות לזה? פירוש רש"י מפרש, להיות צוותא. זאת אומרת, זה העיקר שבעולם, והכל זה לשמש את המטרה הזאת, לא שלא, שאדם לא יהיה לבד, עניינו של אדם להיות יראי אלוקים, כל העולם כולו, כדי שאדם יוכל להיות, ואחר כך הוא יוכל להוציא את הכוח הזה, את המגמה הזאת מן הכוח אל הפועל, לראות יראי אלוקים. והוא, והאור המאיר אומר, עוד איזה דיוק, כל העולם לא נברא אלא צוות לזה, כפשוטו. מכל דבר בעולם אתה שומע ציווי להיות יראי אלוקים. כשאתה רואה את הנבראים, כשאתה רואה מה שהקדוש ברוך הוא עשה בעולמו, ואתה כל בריאה ובריאה עומד ומתפעל מהגדולה האלוקית, זה הרי אומר לך את הגדולה האלוקית. וזה מביא אותך לידי יראת שמיים. זאת אומרת שהבריאה הזאת היא מצווה אותך, תהיה יראי שמיים. כל העולם לא נברא אלא צוות, כאילו אתה, מה זה אומר לי? מה אומרת לי הבריאה הזאת? מה אומרת לי כל בריאה ובריאה? היא אומרת לי שיש ריבונו של עולם הגדול, הבורא, המנהיג, שהכל תלוי בו. וזה כמובן מביא את האדם לידי רע. כל העולם לא נברא אלא צוות לזה. זה מה שכתוב, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים. ככל אשר ציווה אותו, כלומר, מהציוויים, מהציוויים מכל המציאות, הוא למד איך לנהוג. ותרו מהתיבה, וירבו המים ויסו את התיבה ותרו מעל הארץ. התיבה זה, אנחנו יודעים שהתיבה זה התפילה, כן? היא מתרוממת על ידי המים, המים, תורה, מים זה המחשבות העמוקות וההתכוננות וההתבוננות בתוך קודם שאדם בא להתפלל, אז הוא מרים אחר כך את התיבה מעלה והיא מתנסית מעל הארציות, כמובן מעל הארץ, מעל הגשמיות. כל אלה רמזים, רמזים לדרך עבודת התפילה. ואני רוצה להביא עוד דבר, קדושת לוי. זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הפסוק אומר, נוח איש צדיק, צדיק כתמים היה בדורותיו. אחר כך כתוב שם שנוח בא, נכנס אל התיבה מפני מי המבול, כאילו המים מי המבול דוחפים אותו להיכנס לתיבה, ואז רש"י מבין, זה שהם חכמים, שנוח היה מקטני המנה. איך זה מתאים? התורה אומרת עליו, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ופתאום דורשים שהוא היה מקטני המנה. למה? כי הוא לא רצה בכלל להיכנס לתיבה. הגשם כל כך חזק עד שהוא כבר נאלץ. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בוא לתיבה. רוצה לתייק מהדבר הזה, צדיקים הם עוסקים הרי בלקרב רחוקים ולעלות כל מי שבסביב, כל מה שאפשר, כל אנשים, קרב אותם לריבונו של עולם, לאמונה, לאהבת השם, לאהבת התורה, לאהבת המצוות. אבל כשצדיק נפגש עם אנשים רחוקים ומנסה ועובד לקירובם, זה לפעמים יכול לגרום לו גם השפעות לא טובות. הם שואלים אותו שאלות ומספרים לו מה הם עשו ואיך הם יחזרו בתשובה, והשאלות האלה הם בתחומים שמגרים לפעמים וגורמים להתעוררויות של הרהורים. זה הוא שואל, איך יכול להיות שצדיקים לפעמים יש להם נפילות? הוא אומר, מדברים האלה, מהפגישות עם אנשים ועם כל מיני עובדות וכל מיני מציאויות שהן מאוד מאוד חומריות, מגושמות, של מלאות תאוות. זה יכול לגרום לקלקולים. וזה לפעמים גורם לקטנות של היכולות בגלל הניסיון לקרב. וזה מפירוש המשנה, חומר בקודש מבתרומה. אתם מפרשים את המשנה חומר בקודש מבתרומה, שבקודש אז צריכים לטבול כל כלי בפני עצמו, ובתרומה אפשר לטבול, בקודש אפשר צריך לטבול כל כלי שהוא רוצים לטבול אותו לקודש, צריך לטבול אותו בפני עצמו, ובתרומה אפשר כלי בתוך כלי. זה פשט. יש עוד פשט. איך יכול להיות חומר בקודש? חומריות בתוך קודש, זה יכול להיות דבר כזה? חומר בקודש. זה בתרומה. בגלל שהקודש עוסק ברמת הרחוקים, והוא נפגש עם כל מיני קלקולים, ונהיה כאילו חומר בקודש. שבתרומה, אז אפשר להטביל כלי בתוך כלי. פוש הדבר. כל מציאות, אם אדם אוהב איזה דבר בעולם, מת מה הוא אוהב? וראה איזה חפץ, איזה דבר הוא אוהב. הרי ריבונו שלם ברא את החפץ הזה. והנחמדות שיש באותו הדבר שאדם אוהב, ריבונו שלם עשה את זה. אז האדם צריך לעשות לו קל וחומר. אם את הנקודה הנחמדה הזאת, שנמשכת ממקור העליון, אני אוהב, נו את הריבונו של עולם, הוא כולו נחמד. כל הנחמדות שיש בכל הדברים, כל היופי שיש בכל דבר, כל המושך שיש בכל דבר, הרי זה המקור מריבונו של עולם. אל הקדוש ברוך הוא אני צריך לשלם אשר בכל כוחותיי. זה קל וחומר. מכל דבר במציאות אדם צריך ללמוד אהבת השם. כל דבר שאדם אוהב, כל דבר סימפטי, כל דבר נחמד שיש במציאות, הרי ריבונו של עולם עשה אותו. אז מי שנמצאים במצב הזה של תרומה, של מדרגה של מרימים, אז הכלי הוא בתוך כלי. כלומר, אוהבים את החוקים, אוהבים את הכלי, בתוך זה נמצא אהבת השם. אתה אוהב את זה, הרי זה כל מה שאדם אוהב בעולם, הוא בעצם אוהב את ריבונו של עולם, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר. והוא עשה את כל את הדבר הזה שאתה אוהב. אלא זה עטוף בתוך כלי אחר. אבל כשאדם נמצא במדרגה קודש, אז כלי אחד. אז ישר הוא יודע את, שהכל מאת השם. ומטבילים זה מלשון, כן, מערבים, איך הוא מבאר את זה, על כל פנים, כשאדם עוסק, כשאדם נמצא, כשנמצאים במדרגת הקודש, אז כל כלי מאיר באור השם, רואים את אור השם בכלים, וכשמדרגה פחות, אז הכלי הוא עטוף בתוך כלי אחר, ואדם לא תמיד מזהה את הגודל העליון. הלימוד מכל דבר בעולם, בעצם אדם צריך להתעורר או ליראה או לאהבה או לשניהם ביחד, לאהבה וליראה וליראת השם, כי כל המציאות כולה היא מדברת הופעה אלוקית. את זה צריך לחיות, זה צריך לעלות. אנחנו סיימנו כעת חודש ימים של התרוממות נפש, שהתכוננו לפני כן חודש ימים מקודם, חודש אלול, התרוממות, התכוננות לקראת ראש השנה, ועולים במדרגה מראש השנה ליום הכיפורים, ואחר כך לסוכות ולשמחת תורה. חודש ימים ירח האיתנים, חודש גדול. אנחנו חייבים שאחרי החודש הזה לא נחזור לשגרה, לרמה שהיינו מקודם לפני כן. מוכרחים להמשיך את הגדולה הזאת, לא באותו האופן, כי כמובן שהימים הנוראים הם ימים מיוחדים במינם, הימים הגדולים ימי החגים הם ימים מיוחדים במינם, אבל עניינם לרומם אותנו ששנה הזאת תהיה יותר מעולה כמובן מהשנה הקודמת. לצאת להמשיך את הגובה הזה שמתאים להמשיך אותו לתוך הימים הרגילים. אנחנו מתחילים עכשיו זמן ארוך של חורף, תקופה נפלאה שהיא השיא של ההתעלות בתורה, שאז אפשר ללמוד ככה תקופה ארוכה מתמשכת, נכנסים לעולמה של תורה. פעם היה אברך במרכז הרב, שקטן מאוד וגם בעל כישרון של זיכרון יוצא מן הכלל, ובר קראו לו, והוא היה לו זיכרון משהו מיוחד במינו. היינו במניין הישן של מרכז הרב, היו לפעמים ספרים ישנים וגם לפעמים קרועים, לפעמים אתה מצאת איזה פינה של דף עם כמה שורות של תוספות. היינו אומרים, רבר, מאיפה זה? זה ממנוחס עין וב, כן. זכרן באופן יוצא מן הכלל, כל השס היה זכר. פעם הוא אמר לי, אם אדם רוצה להיכנס ללימוד, אז הוא צריך 7 שעות רצופות ללמוד. פחות משבע שעות לא נכנסים ללימוד. עשיתי חשבון, מתי אדם לומד 7 שעות רצופות? אולי הוא מתיישב בצהריים, ב-2 בצהריים, וגומר אחרי 7 שעות ב-9. אז יש לו איזה 7 שעות רצופות. מתי יכול להיות 7 שעות רצופות? מוצאי שבת בעצם, של חורף. כן, זה יכול להיות. 7 שעות רצופות, שאדם לומד ושקוע בלימוד. הקביעות, זה יסוד ההתקשרות. אנחנו הזכרנו מקודם, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא אומר, ואהבת לך כמוך, והמהר"ל מביא עוד מדרש, שכלל גדול בתורה, את הכבש האחד תעשה בבוקר. זה כלל גדול בתורה. כלומר, התמידות, קורבן התמיד, זה כלל גדול בתורה. ההתמדה, אם אדם קבוע ושקוע בלימוד, זה בעבודת השם, בהקרבת הקורבן, זה כלל גדול בתורה. לא אריות, לא מקריות. כן, התקופה הזאת יש לה את האורך הנפלא הזה. שנה שעברה היה יותר טוב, היה שנה מעוברת. אבל גם התקופה הזאת של 5 חודשים של לימוד, תקופה נפלאה. גם שקידה וגם איכות של הלימוד. אנחנו חייבים מצד אחד לדרוש מעצמנו הרבה מאוד, מצד שני לעשות את זה באהבה. זה קצת קשה לעשות את שניהם ביחד. אדם רוצה לעשות באהבה, כשהוא לא רוצה, אז הוא לא עושה. ואדם שדורש מעצמו, לא חשוב, כן רוצה, לא רוצה, צריך לעמוד במשימות, צריך להגיע לתוצאות. וצריך למצוא את הדרך איך לשלב את שניהם. גם אני חייב לעמוד בכל המשימות, ואני עושה אותם בחשק עצום. כי ללמוד תורה באהבה זה יסוד ההתקשרות של התורה, זה בצד האיכותי. לאהוב את הלימוד, להרגיש את הטעם שבלימוד, וללמוד גם באמת בצורה שאדם מרגיש טעם. הרב במאמר העונג והשמחה, הוא אומר שהתורה יש בה הרבה הרבה צדדים, הרבה טעמים. זה כמו אוכל שכל אחד יכול לבחור לו את האוכל שהוא אוהב, עם הטעמים שהוא אוהב. גם התורה היא אוכל רוחני, כן? היא המזון הרוחני של הנשמה של ישראל, ויש בה הרבה הרבה טעמים. וכל דבר אפשר גם לעשות בזה טעמים. נכניס בזה טעם, בעיון, טעם כזה, טעם כזה, בפקיעות, טעמים שונים, כל אחד לפי מה שהוא. כל אחד הוא מיוחד, כפי שאנחנו אמרנו מקודם, כל אחד צריך למצוא איך שהגמרא וכל לימודי התורה הם יהיו אהובים עליו, יהיה נמשך אליהם. גם מצד ההכרה של ערכה הגדול של התורה, וגם מצד, פשוט הוא לומד את זה בצורה שהתורה, שהוא אוהב את צורת הלימוד הזאת. אז מתקופה כזאת אפשר להוציא גדולות ונצורות. פעם הרב שפירא סיפר לי שהקפיצה שלו, המדרגה שלו בתורה הייתה משנתיים של שקידה, שנתיים או שלוש, אני לא זוכר בדיוק, שאז הוא שקע בעולמה של תורה לגמרי, כל כולו, וממש בן אדם אחר. אחר כך, מפני שהוא נהיה בן אדם אחר, הוא המשיך בגודל הזה, אבל הוא ממש כאילו ציין שזה הייתה תקופה מסוימת שהוא ניצא את הכוחות שלו ולמד באופן כל כך שקוע בלימוד, וקפץ למדרגה חדשה, מדרגה גדולה. כלומר, כל תקופה אפילו קצרה יכולה לעלות את האדם למדרגות עליונות. את רואה, זה כמו מקווה, שאדם צריך לטבול את כל כולו בתוכו, לא להשאיר אצבע אחת בחוץ, לא שלא תהיה חציצה בינו לבין התורה, שיהיה התורה מקיפה אותו מכל צדדיה, ואז הוא נטהר, מתרומם. במקווה אסור לשהות הרבה זמן, ככה כולו בתוך המים, צריך לצאת מיד, כן? אבל רגע אחד בפנים, זה כבר מדרגה מיוחדת במינה. בתורה זה לא אותו שיעור זמן של מקווה, כן? אבל יכול להיות, אם אדם כל כולו באמת יהיה בלוע בתוך התורה, ואתה רגע כבר לא צריך ממילא, כמובן, ימשיך את זה. אבל, וזה עניין מיוחד, והרמב״ם משתמש במשל הזה, בסוף הלכות מקוואות, שיש גם מי הדת שבהם צריך לטבול, כמו שיש תבילה מתאומת גוף, כך יש תבילה מתאומה רוחנית, מאיזה מבוכות רוחניות, שאדם יטבול במי הדת. וצריך להמשיך את הרעיון הזה, שצריך לטבול כל כולו, להיות שקוע. אם כן, יהיה רצון שהתקופה הבאה לנו לטובה, היא תהיה תקופה של התעלות של כולם, כמו שכולכם רוצים, לא יותר ממה שאתם רוצים. אני חושב שכל אחד מאוד מאוד יש לו רצונות גדולים וטובים. אם הרצונות יתממשו, זה יהיה ממש נפלא, אז נתפלל לכך. וכמו שראינו איך צריכים להתפלל, כן? למדנו איך צריכים להתפלל, ונשתדל שהתקופה הזאת תהיה תקופה גדולה לנו, ומתוך כך, לכל ישראל.